שומעים? גלץ הסקטים.
שלום.
שלום. כן.
בוא נדבר, כאילו אנחנו מדינה נורמלית.
לא, אנחנו בימים שכאלה חייבים להגיד שמדובר בהקלטה, כן?
כן.
כי לאורך התוכנית ייתכן שיעלו עלינו ויגידו שיש אזעקות וכאלה, זה...
לא, לא, בסדר, זה רק...
התוכנית יימשך, אבל...
אבל אנחנו ממש רק שעתיים לפני השעה המקורית.
זה לא אומר כלום.
לא, רק שלא... מאחר ולמדתי עם השנים שמאיזושהי סיבה שאני לא מבינה אותה, המאזינים שלנו מרגישים שהם מקבלים מוצר לא טרי אם הם מקשיבים לו, למרות שעדיין יש כאלה שמקשיבים לזה באפליקציה, אבל זה מעצבן אותם שזה מוקלט, שזה באמת סוג של אבסורד שאני צריכה להבין אותו. אני עוד לא יודעת באיזה מחלקה זה, מחלקה פסיכולוגיה.
לא, כי לאנשים יש סברה שהמילה מוקלט זה אומר שזה ערוך, מסודר.
לא, לא, אין לי עניין לערוך אתכם.
חברים, יש לנו עורכת הצלה. אין לה שום עניין, היא משאירה את כל השטויות שאנחנו...
חד משמעית, נכון.
אז בכל זאת אני אנסה להסביר שאנשים עם, לא מבינים את זה נכון, וטוענים, חושבים שאם זה שידור חי, אז כל מה שאנחנו אומרים זה מה שנקרא, אין לו, אין חרטה. ואם זה מוקלט, אז אפשר להתחרט, ואפשר לערוך ולהוריד משפטים. אבל אנשים לא מבינים שמה שאנחנו עושים, זה נקרא live to tape, זה אומר אנחנו מקליטים כאילו אנחנו בחי, לא עורכים שום דבר ול... כל השטויות שאנחנו מוצאים מהפה נשארים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה.
כן.
אתה רוחץ את האוטו שלך לבד? רוחץ זה המילה הנכונה בהקשר שלו?
שוטף.
שוטף, נהוג לומר.
שוטף את האוטו. לא, אבל שוטף זה בלי סבון.
מניין ההחלטה הזו ש...
שוטף זה רק...
בסדר, את רוצה עם... חופף את האוטו. זה עם סבון.
אתה חופף את האוטו לבד או אתה לוקח אותו?
לא, אני לוקח אותו, יש לי אפילו מנוי.
אז זהו, אז תקשיב, בלי מנוי זה יקר נורא.
תלוי לאיפה את הולכת. תלוי גם מה את מנקה, אם רק חוץ או חוץ פנים.
לא, חוץ פנים.
כן, כמה זה 50 שקל לרחיצה?
90.
90?
כן, אחרי הנחה.
לא, אז את הולכת לספר צמרת, לא.
לא, בכל המקומות. יש כאלה 100. ואם את רוצה, ואז אמרו לי את המשפט שעוד לא נולדה אישה שתבין אותו.
מה?
אני אעשה לך ב-110 עם כיתור.
אני גם לא יודע מה זה.
אף אחד לא יודע מה זה, אבל זה 110. ואתה מקבל? אבל תקשיב, למה הלכתי לחפוף את האוטו?
נו, למה?
אלו אני לא מודה שהאוטו שלי לא נקי. למרות שקיומו בא לעולם בכלל, בגלל שפצ'קה אמר, את לא נוסעת יותר באוטו שלי.
הבנתי.
כמה שיעלה לקנות אוטו חדש לך ולהחזיק אותו, זה עדיין פחות מכמות הפעמים שאני צריך לנקות את האוטו כשאת נוהגת בו. אז האוטו שלי עם השנים הפך להיות באמת גם המזבלה של הבנות, שזה כאילו, וגם לא אכפת לי לתת אותו למי שרוצה, אז הוא נהיה כזה רכוש ציבורי, אבל בסוף רוב הפעמים אני נוהגת בו, ומדי פעם, נגיד פסק אומר לי בעדינות, אולי תחפפית, אולי תשתפית האוטו, ואני אומרת, לא, זה הפיקוסים האלה, כי אנחנו, החניה שלנו מתחת לפיקוסים.
זה צורף את זה.
וגם כשאתה לא, כן, כן, זה גומר, והטלפים, מה שהפיקוס גומר לזרוק את הפירות, באים מהטלפים וירוקים עליו. אז אין לי, מה, אני כל שבוע אלך, זה מתלכלך אחרי דקה, אז עזבתי אותו. והשבוע... עמדתי ברמזור, וניגש מההומלסים של הצמתים, ואני לא נותנת להם, כמעט אף פעם, סליחה ומחילה עם זה.
מה, כמחאה? שהם בצמתים?
לא, אחד כבר, זה, אתה יודע, יש לי את הדרכים הקבועות פחות או יותר, ואני כבר מזעס, זאת אומרת, הבן אדם עובד שם, אני נותנת, אם, אמרתי לך פעם, יש לי מדיניות הומלסים, אם הם עושים משהו.
דירוג הומלסים.
כן, אם הם עושים משהו, אז אני נותנת, כי מבחינתי הם עושים עבודה, כל הז'נגלרים.
אבל הם לא הומלסים הז'נגלרים, הם פשוט באמת מופיינים.
אז אולי הוא גם לא הומלס, יכול להיות שהוא גר בווילת פאר, אני לא יודעת, אבל הוא עובר עם כוסית, והוא נראה בעצמו כאילו לא הייתה מזיקה לו חפיפה, שזה... ומאחר ולא פתחתי את החלון, אז הוא צרח לי, שמעתי דרך הזה, נקי כבר את האוטו, יא סירחון! אחד ש... שן אחת הייתה לו בפה. אמרתי, אוקיי, אז כנראה...
איזה השפלה.
זה שיקוף, כן. אז פתחתי את החלון ונתתי לו 10 שקלים.
וככה בעצם ירדת מהרעיון לחפוף את האוטו.
לא, אבל עדיין מבחינתי הוא עשה עבודה. הוא השפיל אותי, הוא העיר לי, הוא סידר, קרא אותי לסדר, מגיע לו על זה, לא?
יפה מאוד, ואז הלכת לשטוף.
ברור, בלי הכיתור.
זה מעניין.
הם גם הולכים וסוגרים בתל אביב, כבר אין כל כך הרבה מקומות, אולי זה מסביר את עליית המחירים, כי איפה שיש מגרש מספיק גדול בשביל להכלס שטיפה וזה, אז כבר בונים עליו. אז עברתי איזה 3 מקומות שאני מכירה וכבר זה לא קיים.
פעם זה היה מקור הכנסה שלנו כילדים, זה היה נהדר.
נכון, אפילו אנחנו היינו משלמים לבנות שלנו, פצ'קי היה משלם.
כן, אבל אני אומר, היינו הולכים עם דלי, דופקים בדלת, שואלים, רוצים שטיפת אוטו?
וואי, רעיון יפה.
ככה זה היה כשהיינו ילדים. נכון. היו אומרים לנו, כן, היו נותנים לנו 5 לירות.
אני חושבת שאחת הבנות שטפה לו את האוטו, היא מרקח כביסה פעם, הוא לא ראה כלום, איזה חודש. תגיד, זה נכון לשלם לילדים על עבודה של... ענבל בטח תגיד שלא.
כן, ברור שכן.
למה?
לא, שנייה, לאיזו עבודה?
לנקות את האוטו. כן. מה, זה אוטו של המשפחה, מה שלם? לא.
לא? זה אוטו של ההורים. וכן, זה יפה בעיניי. זה מחנך נכון, זה בסדר גמור.
לא, אז שינקו מכוניות של אחרים בכסף.
אני לא חד משמעית בשאלה אם בכסף או לא בכסף. אני את עבודות הבית אוטו לא היה, אבל עשיתי בחינם. לשטוף, לפנות כלים מהמדיח, מה ההבדל בין זה לבין נכון. לשטוף את האוטו?
כן, אבל זה, כשעוברים את השלב של בחינם, שאתה רואה שהילד לא ממש במוטיבציה, אז להגדיל לו את המוטיבציה, אז אתה בא ואתה אומר, שמה, זה כמו, את יודעת, סוג אני, של פרס.
אז אני אענה על זה שאם אתה צריך להגדיל לילד או לילדת המוטיבציה, זה אומר שלא דרשת מהם להיות חלק מעבודות הבית מראש, מגיל צעיר.
גם זה נכון. נתון לשאלות ולוויכוח, זה לא עניין של הבית, זה כמו עניין של החדר. של החדר שלו, וואי, אתם לא רוצים להיכנס עכשיו לאייטם הזה, אבל יש אייטם שנקרא חדרי הילדים, האם לצוק עליהם שינקו ויסדרו וכולי, או להגיד להם, טוב, אתם רוצים ככה, תחיו בדרק, תחיו בחרה, חיים שלכם, אני לא נוגע בחדר
בשלב
הזה.
בשלב מסוים זה מה שעשיתי, ואת פצ'ק הזה יטריף, ואז אמרתי, פשוט אל תראה את זה.
ומה לא, קרה לילדים? זה יטריף אותם?
הגדלתי לעשות גם, ומאחר ושפר עליי מזלי, ואני יכולה הרשות לעצמי להסיק עוזרת, ואני לא צריכה לנקות, ואני מאוד מודעת לפריבילגיות של זה. בנקודה הזאת אפשר לקרוא לי פריבילגית. אבל אסרתי עליה לנקות החדר שלהם, אם הוא לא היה מסודר. אמרתי, לפחות המינימום שאני יכולה לעשות זה ליצור איזושהי הפרדה בין משרתת למישהי שבא לנקות עם
לעזור בניקוי, מה שנקרא.
כן, כן, לא לעזור, ממש לנקות, כי אני לא סובלת את זה. ואני, אבל שתיהן יודעות לנקות לבד. זה מה שמדהים איך בסוף, זאת אומרת, אף אחד מהן אין לה עוזרת.
לא, אני שואל, אבל כן, נתת להם לחיות בתוך חדר מתונף.
משלב מסוים, כן.
וזה עזר?
זה לא עניין של התינופת. זה עניין של...
הבלגן.
של הבלגן, אתה מבין, לא, גם אם יש עוזרת, היא לא צריכה להרים את התחתונים שלך מה...
וזה עזר?
כן, לפעמים כן, ולפעמים לא, וכשלא, אז לא ניקו להם את החדר. ואני זוכרת אחת
האוזרת... נטרף מזה, כן. ומה? ניקה בעצמו
לא,
או לא?
לא, אמרתי לו, תסגור את הדלת. אל תראה את זה. אבל המצחיק הוא שמי שהייתה אז עוזרת שלנו, זה שיגע אותה, אמרת, לא מסכנה, היא קטנה, היא רצתה להיכנס לחדר. אמרתי, לא, את לא תיכנסי, היא לא היה אכפת לה, לי היה אכפת.
מעניין.
זה היה, כן, זה היה, טוב, נו, כל פעם אנחנו גומרים, ואני אומרת, על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? אבל אני לא יודעת...
אבל אני אגיד לך, כן, כי... תראי, היה לנו שבוע מאוד קשה, אני מודה שאני בשבוע לא טוב. הוא התחיל ברוממות רוח מטורפת, באותו יום שבת.
כן.
השבת המופלאה הזאת. את יודעת, התופעה הזאת של שדרנים מתחילים לבכות בפריים, היא קשה לראות את זה, אני אגיד לך.
לא קשה לי בכלל.
לא, רגע, אני אגיד לך למה, אז תביני אם זה לא קשה לך או כן. היא הייתה קשה לי לראות מכיוון שדרכם אתה מקבל את האומס הרגשי שיושב עלינו, כשאתה גם יודע שהם יודעים יותר מאיתנו. כל אחד לסוגו, עם הכתבת לענייני חטופים ומשפחות חטופים, אז היא מסתובבת, היא יודעת יותר, היא שומעת יותר, היא מכירה יותר, כמו שהיא אומרת. הפרשן לענייני חיזבאללה, והם כאילו באופן עקרוני אמורים, מתוקף תפקידם, באמת לדעת יותר מאיתנו. אז העומס עליהם הוא כפליים, כי אתה כל הזמן רואה, וזה משגע, אתה כל הזמן רואה שמדברים אליך מהחדשות, ותמיד זה 80%. זה אף פעם לא בא מישהו ואומר, טוב, תקשיבו, מה שאני יודע, ואני אגיד לכם את זה, זה מה שאני יודע, ופורץ. יש שם את האחריות שלא להגיד הכל, מכל מיני סיבות, כי אנחנו בתקופת מלחמה. והפרץ הזה של הבכי הוא האומס הזה שיש עליהם, והוא אותו אומס שיש עלינו. ואיך שהם התחילו לבכות, אתה מתחיל לבכות. באותה שנייה, אני לא עמדתי בזה, כי אתה יודע, זה כמו אצלנו בתיאטרון שעשו לי צחוק, שיש איזו הצגה דרמטית, ומישהו פתאום עושה צחוק, ואתה אומר לך, ואז הצחוק שהוא כל כך אסור, נהיה מטורף, כי אתה לא עומד בפרץ. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הבכי הזה, הוא תוצאה באמת של אומס כל כך גדול, שברגע שמגיע רגע של עושר, שהוא רגעי, והוא רק ארבעה, וזה ארבעה, כל עולם ומלואו, אנשים כל כך אורגים לרגעים כאלה, ולא מאמינים שזה קורה, כי זה היה על גבול הנס. אז הבכי הזה הוא, הוא מצד שני משחרר, ומצד שני הוא משקף איזושהי, איך אני אגיד את זה, איזשהו עול ענק שיושב עלינו, ואנחנו כל בוקר קמים ומנסים להזיז אותו הצידה. אם זה בלנסות להיכנס לשגרה שלנו, אם זה בניסיון להיכנס לעבודה שלנו, אם זה בניסיון לדבר אחד עם השני ולהגיד מה שלומך, ואתה אומר עצוב, הוא אומר נכון, וזה מטורף, ואני אומר, איך עם כזה מחזיק מעמד, זה שפו גדול לאומה שמחזיקה מעמד, ואז אתה רואה את הצחוק ואת החיוך, של האנשים למעלה בזמן שהם עושים את הטריקים הפוליטיים שלהם, ואתה אומר, איך יכול להיות שיש כזה הבדל, הקרע הזה? זה מטורף.
אני לא יודעת, בעיניי, אני מסכימה לכל מה שאתה אומר, רק הבכי של ה, זה מספר, אני לא מרגישה שזה בגלל שהם יודעים אחרת, זה כאילו אין הבדל, אתה יודע, הבכי יצא, נגיד, הכי בכי יצא לי שקיבלתי את הסרטון של הרוחצים בים, שהמצילים מודיעים. וואי, זה, אתה יודע, שרתי המשפחה, אמרתי, טוב, אז לא הולכים. כאילו, אתה לא יכול לעזוב מקום כזה. אז אמין, הסולידריות הזאת, כעומק הטרגדיה, כך מיעוט הקווים שמפרידים בין המקצוענות בין שדר מקצועי לזה, אנחנו כולנו באמת אותו דבר, וכשאנשים פגשו אחד השני ברחוב ביום שבת, המבטים ביניהם, זאת אומרת, לא צריך לדבר על זה, זה היה, אבל כעומק השמחה, אני חייבת עוד פעם להגיד, ככה צריכה להיות גם הסולידריות בעצב, והסולידריות הזו צריכה להתבטא גם ברגליים. למרות שקשה ולמרות שחם, אני פה אומרת עוד פעם, לכו תהיו עם משפחות החטופים, זה לא קשור לפוליטיקה, פשוט תעמדו איתם שם. אתה יודע, הלכתי בשבת, אוקיי, אז מי שלא יכול כי זה רחוק, אז אני לא יודעת איך למצוא דרך אחרת לכתוב על זה. זה היה, אני פשוט עמדתי שם כל הזמן דמעות בעיניים, כי לא היו הרבה אנשים, והם עמדו מול שער בגין. יחסית לא, לא היו הרבה. ואולי זה קשור לזה שזה התארגן ברגע האחרון, אני לא יודעת, אני לא כך מבינה בזה, אבל זה היה פעם מול שער בגין, אני חושבת שהיה באותו רגע איזושהי ישיבת ממשלה או משהו. אז אני מבינה למה זה נראה פוליטי, כי אתה עומד וצועק מול המקום שנמצאים ראש הממשלה, כן. או לא יודעת מי שהיה שם. אבל לכאב אין מפלגה, עכשיו זה, אתה עומד שם, אני לא עושה כלום, אני עומדת איתם, אתה יודע, מדי פעם אני צועקת עכשיו, זה לא, אין לי, אני לא נושא תמונות של, זה לא, אין לי במשפחה מישהו חטוף. אבל אתה מבין בשלב הזה, את שהצעקות האלה לא חודרות שום קיר. אני גם לא רוצה להיכנס לשיפוט של זה, אולי אי אפשר, אולי כן אפשר, מה שזה לא יהיה. והם צועקים בשביל לצעוק, כי אם אתה לא צועק, אז מה זה אומר? שאתה מקבל את הדין. אני לא יודעת אם הם באמת מאמינים כבר שמישהו מקשיב לצעקה שלהם. ואז אני אומרת, פשוט תנסו להראות את הפיזית או טכנית, לכתוב בפייסבוק משהו. אני לא יודעת איזה דרכים עומדות אצל אנשים שהם לא גרים קרוב או משהו, אבל סולידריות זה לא רק בשמחה ורק לפקוד בבית, תחלקו, לא יודעת, שהאמפתיה תגיע למשפחות האלה. זה באמת תחושה שלי, אני מבקש נורא לא להתווכח איתי על זה, כי יכול להיות שגם מישהו לא חושב כמוני צודק, אבל זה התחושה שלי בכל אופן.
אני רוצה להקריא לך שיר.
עידן הסולידריות של האמפתיה, כן.
הוא נקרא פשוט, כתב אותו מיכאל זץ.
אני אוהבת אותו.
זה אפרופו כאילו מה שדיברתי, הרצון הזה לחיות פשוט כדי לא לעמוד מול הטרגדיה היומיומית הזאת שדופקת כל יום בדלת. וזה הולך ככה. התפילות שלי כמו השירים, קצרות, מדויקות בצורך שהבטיח יהיה מתוק. וגל ירוק של רמזורים יקדם את דרכי הביתה. ליטוף ענוג של מילה טובה בסוף כל יום. ותעצומות נפש להכליל דברים שמסתבכים. לקלוע חץ למטרה ולפגוע בול מבלי להתכוון. ולשמוע שיר אחד ברדיו, מפס קול של חיים שלמים, שיקח אותי איתו לסיבוב של 3 דקות, לכל מקום שהוא לא כאן, ולחזור. פשוט.
Ever and ever.
רוצה שיר אחר עכשיו שתשמיע. היה לפני כמה חודשים פרויקט שבא מהלב של להוציא דיסק של מהשירים של אלונה טוראל, זכרונה לברכה. ואיתן איצקוביץ' יחד עם עמוס עבר הדני ואלון נדל גרמו לזה לקרות. יש עוד אנשים טובים שמעורבים בזה, אילן מוכיח, סייבוד למיתרים ואני יודעת שהם הופיעו פסטיבל חולון עם, עם, עם תזמורת גדולה
וככה זה התחיל,
וכל,
זה התחיל מזה
זה התחיל
שהם
בעצם.
צריכים להופיע בפסטיבל
כן.
והיה כי טוב, כי האנשים מאוד אהבו את זה
נכון, אבל זה התחיל מזה מהרצון שלהם או שאיתם, שהחבר שלה שאמר בו מוכחים מוכרחים, אתה יודע, כמו שאמרת פעם,
היא זכור
אותנו בדיוק.
כן, היא קצת נעלמה.
ולא בצדק.
והנוכחות שלה בעולם המוזיקה הייתה הרבה יותר גדולה ממה שאנשים ידעו ושמעו.
הייתה אישה עדינה גם.
בדיוק, הייתה אישה צנועה ולא התלבטה.
היא הייתה אישה עדינה שלא ביצעה בעצמה את הלחנים שלה בדרך כלל, אלא על הפסנתר, בשונה מנגיד מתי כספי או יוני רכטר, שתרחו גם לשיר את השירים שלהם.
ואני השבוע הלכתי לראות ההופעה בהרכב הרבה יותר מצומצם, בשבלול. אני גם לא יודעת להגיד לכם מתי יהיה עוד פעם, זאת אומרת, זה לא, אני לא קשורה להפקה, תעקבו אם כן, שווה איך לראות, זה הרכב הרבה יותר מצומצם, אבל פתאום, אני אומרת, אתה יודע, זה כזה של, גם את זה הלחינה? גם את זה הלחינה, פתאום אתה מבין את העושר העצום,
ואתה מבין את החשיבות של הפרויקט,
ואת החשיבות של הפרויקט, וכל הכבוד להם. עכשיו, הדבר השני שגרם לי עונג זה, גם להגיד, וואי, איך אני אוהב את השיר הזה, אבל בכל זאת, הם עשו לזה איזה עיבוד, שפתאום אתה שומע אותו אחרת, שזה מוסיף להנאה, כי יש פה גם זיהוי של מוכר, וגם פגישה של פעם ראשונה עם משהו, זה שילוב בדרך כלל נדיר. זה כמו נגיד לראות את בעלי פתאום, באופן סקסי. שאתה אומר,
בוא נדבר על זה רגע.
לא, יש את זה, כבר דיברנו על זה, נגיד שהוא צובע משהו, קודח איזה בורג, ואני אומרת, אוקיי, אז זהו.
זהו, כל פעם זה מטריף אותי איך הנדימן עושה לה את זה.
לא כל הנדימן, בעלי, כשהוא נהיה הנדימן, הוא עושה לי את זה. לעומת זאת, שהוא אמר לי היום, אולי תחבי את הביצים הקשות, כשזה התפוחי אדמה, זה פחות עושה לי את זה. בכל אופן,
אבל קיבית?
סיפור אמיתי. לא, אני קודם כל צריכה להשפיל אותו ולהגיד לו, איזה ביצים, פצ'קה, שעל הגז, באמת, זה ביצים על הגז, לך תראה כדי שהוא יראה בעצמו.
אז הוא ראה שזה תפוחי אדמה?
כן.
ולמה הוא חשב שזה ביצים?
כי אם יש סיר על הגז, עם מה הם רותחים, מה זה יכול להיות?
כן.
זה צר עולמו, במטבח צר, אבל פתאום כשהוא...
אני מודה, אם איש כזה נהיה הנדימן, גם בעיניי זה סקסי כבר.
לא, יש לו, הוא נורא היה הנדימן, הוא עושה דברים, הוא אין עליו.
אני מפתיע את אשתי כל פעם, כשזה בכלל אני מצליח להבריג משהו.
אני יכולה להבין.
כן, לא, אבל המבט המזלזל שבה, הוא באמת...
אנחנו רוצות שתהיו הכל, בקיצור. אבל רגע, אז... ואני... מאחר וישבתי עם חיוך של עונג כל המופע, אז אמרתי, אני רוצה להשמיע, ועכשיו, לך תבחר. אתה מבין? לך תבחר. אבל בכל זאת בחרתי שיר מתוק, שכבר שכחתי מהנתיקות שלו, שנקרא חולמני.
אחד חולמני.
נורמלי, אחד. אבל ביצוע...
הוא נקרא חולמני השיר?
אחד חולמני,
יש לי כזה אידיוט.
כן, גם שיר לא צפוי כזה, אתה יודע. בביצוע מקסים של אורי בנאי ואולה שורט סלקטר, נכון? בקיצור, זה יעשה טוב על הלב קצת, יגייץ לנו את הקמתי הצער.
זה אולה שור סלקטר.
שור סלקטר, זה מה שאמרתי, ואם לא, אז תעברתי את השם. שור, אמרתי שור. אם לא, אז התכוונתי להגיד שור. זהו, אולי במשך הזמן נוכל, הם יוציאו, אני מקווה, את הדיסק מתישהו, ואז יהיה אפשר לשמוע את כל השירים הנהדרים, עם כמה זמרים מפתיעים מהמפורסמים ביותר בארץ, שלקחו חלק בפרויקט, כולם בהתנדבות, מאהבה, וכיף לראות את זה. אז יאללה, אלונה, אם את שומעת איפה שאת נמצאת, אז זה טוב להיזכר בך שוב, ועכשיו, מעכשיו לא נשכח יותר.
או מדרך הגחל חלת, פנס וקיר אבן יפה. איזו תמונה נהדרת, פינה של רחוב וקפה. חלומות שקיומם חזק מן העולם, ושלוותם של החיים הדוהרים אל קץ. איי, נתקלתי בעץ.
אוי, זה לא נורמלי, יש לי חבר אידיוט, כזה קצת מבולבלי, כזה שנתקל בקירות. אחד כזה מין טוש טוש, כזה מין חולמני, תמיד מהר יטוס טוס, תמיד הוא כזה עצבני.
הביטי איזה פרח, כל קטן וזעיר ומתוק. שורי עולה ירח בקצה הסדרה מרחוק. חלומות שקיומם ברור מן העולם, ושלוותם של החיים הדוהרים בעיר. היי, נתקלתי בקיר.
אוי, זה לא נורמלי, יש לי חבר אידיוט,
הביט איטל יועד לו, על גג צוצלות כבר עומדות. ילד קטן בוכה לו, ודאי מפחד לבדו. חלומות שקיומם גדול מן העולם, ושלוותם של החיים מלמולם הרך. איי, היפלתי אותך. אנא סלחי לי,
הכאבת לי מאוד.
אני ממש דבילי,
כזה שבפיר בתחורות.
היום אני מבטיח
להיות אחר בכלל,
להיות אדם רגיל, אך
טיפה רק טיפה מבולבל.
הביטי איזה פרח, הביטי איזה פרח, הביטי איזה פרח.
וואי, זה ממש מצוין.
כן, אז רגע, ענבל גילתה לי שכבר...
EP, שזה מין מיני אלבום, כבר יצא עם ארבעה שירים, זה אחד מתוכם, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, אפל וכולי.
מה צריך לכתוב? טוב, לא חשוב.
זה פרויקט שנקרא בשביל אל הבריכות, מחווה לאלונה טוראל, איצקו, הדני נדל. זה ככה, זה מה שהם מחפשים, אבל פשוט תחפשו את אחד חולמניים או לשור, וכבר תמצאו את הכל.
טוב.
טוב, יש לי גם משהו להשמיע לך, אבל אני בכלל באזורים אחרים. איך את מתמודדת עם קיץ'?
אם אתה שואל אותי, רע מאוד.
אין לי משנה סדורה, זה מאוד מוזר.
אוקיי, זה כבר טוב, זה כבר פותח. כן,
אני לא יודעת אבל להגיד למה.
יש את האלה שחותכים עניין, שומעים את המילה קיץ', אומרים, עזוב אותי, אני לא בעניין, אבל קיץ' יש לו תפקיד, וקיץ' יש לו גם איכות.
לפעמים זה תופס אותי, ואז, תראה, המילה קיץ' היא ביקורתית. אני חושבת, אולי לא מתכוונת.
היא לא מתכוונת, אבל זה יצא.
אבל כן. יכול להיות שיש משהו קיץ', אבל יש בו איזה משהו אחר שמפצה, ואז אתה נהנה למרות.
זה כמו המילה קלישאה. אנחנו טוב, באותו מקום. אבל לקלישאות יש חיים. הקלישאות נולדו מכיוון שדברים מהמיטה. נוצרו, ונולד המשפט שכשלעצמו, אם תקרא אותו, הוא לא טיפש המשפט, אבל הוא כבר כל כך משומש, אז הוא קלישאתי. אבל זה לא אומר שהוא לא נכון. אותו דבר בקיץ'.
אוקיי.
קיץ' בעיניי זה סוג מסוים של לאן אתה לוקח את הקיץ' הזה. זה כמו שנמשל מדברים איתנו בתיאטרון על נגיד יש לך סוג של דמות ויש לה איזה מכשול מאוד גדול, גם עניין של מכשול פיזי או מכשול דיבורי, אז אתה אומר לך עם זה עד הסוף, אל תנסה להסתיר, ודווקא אם תלך עם הדבר הזה ותצא מהקלישאה שהוא גיבן, אוקיי? אומרים ריצ'רד השלישי גיבן. אז אומרים, טוב, עכשיו עושים גיבנת, זה קלישאתי, נו, הולך, עקום עם הגיבנת. אתה אומר, לא, אתה יודע מה, בוא תהיה הפוך. במקום מה שאני אגיד, טוב, קלישאתי, אני אעשה אותו ישר, הקהל ידמיין, הוא גיבן במוח, וכל מיני כאלה. ובאים ואומרים, הוא גיבן. הוא גיבן, זה חלק מהבעיה שלו, הוא לא סקסי, אנשים לא רוצים, וכשהוא נואש לאגוב על עצמו, על האלמנה, זה בא מסוג של גם... היא יכולת להיות אטרקטיבי ולהיות... בקיצור, אז אומרים, לך עם זה עד הסוף לפעמים, כבמה, אתה אומר לשחקן, לך עם זה, אל תתבייש, נכון, זה קלישאה, ופתאום הלך עם זה עד הסוף יוצר את הרגע, שאתה אומר, בואנה, זה מדהים, שאתה הולך עם דברים עד הסוף לפעמים. אז הנה דוגמה להליכה עד הסוף, ודבר הזה שנקרא קיץ'. יש את ההוא, שאני אומר את השם שלו וחצי מהמאזינים יגידו הקיץ' הזה מי לא סובלים אותו, קוראים לו אנדררי, שהוא באמת במקור הוא כנר, כנראה לא רע או משהו כזה, אבל הוא באיזשהו שלב בקריירה הבין שהאליטה הזאת של המוזיקה הקלאסית שהיא עד היום היא בריב מאוד גדול עם עצמה, כי הקהל של המוזיקה הקלאסית הולך ונעלם, והצעיר לא ממלא את השורות כל כך. ומנסים היום כל מיני מוזיקאים, גם בארץ, לנסות להנגיש את המוזיקה הקלאסית, להוריד אותה מלמעלה, ולהפוך אותה ליותר פופולרית. בערך שאתה אומר את המילה פופולרי לאיש של מוזיקה קלאסית, הוא מאוד נעלב, כמאמר הקלישאה, זה לא יכול להיות, אי אפשר לעשות מזה פופ. זה קלאסי.
כן.
עשו לגעת בזה. אז יש מריבות מאוד גדולות, הוא בין אלה שאמרו תמותו, אבל אני הולך לקחת את המוזיקה הזאת, והיא אמורה, כמו שהיא נכתבה, היא נכתבה פעם.
אבל הוא הולך בעיקר על הוולסים הווינאיים.
לא, לא, לא דווקא. לא,
תמיד
לא,
שאני
דווקא.
רואה אותו זה
כן,
הצור
אבל
הזה.
כן, לא, לא, לא. זה, אוקיי. כי זה הופעות שזה הלך והתפתח אצלו מאוד.
אוקיי.
מאוד. זה התחיל שם, זה נכון. התזמורת שלו נקראת התזמורת של, של שטראוס, אז כל הנגניות לבושות בקרילונילות, עם, 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 עם חזה יפה, עם יפהפיות, עם, לפעמים חלקם עם פאות.
כן, זה תקופתי כאילו.
כן, כאילו, אבל נותן המון כבוד.
כמו מופע לתיירים.
נכון,
תשאל
לגמרי.
תשאל אותי מתי פעם ראשונה גיליתי אותו, אתה אומרת מה התשובה.
נו, מתי פעם ראשונה?
אמא שלי הייתה במחלקה סיעודית, במין דיור מוגן כזה, okay. שהיה בו גם של יקים ואוסטרים. כלומר, יש בית של יקי ויש בית של אוסטרים, היא הייתה אצל האוסטרים. וכשהייתי באה לבקר אותה בשבתות, היו מקרימים להם סרטים בחדר אוכל, מורידים, סליחה, מורידים מסך. ובדרך כלל, זה היה הקונצרטים האלה. כי הוא, יש, אפשר לראות אותו ב... אז היו שמים להם את זה, ואני, פעם שנה שחסה, אמרתי, מה זה הסרט הזה? אמרתי, אז דוקטור ז'יוואגו, אתה יודע, אתה שומע פתאום איזה מוזיקה. וככה פתאום גיליתי אותו.
אז זהו, אז האיש הזה עושה קונצרטים בעולם, ובעיקר באירופה, באמת, הוא המציא ז'אנר, הוא לקח את הקיץ' והגזים אותו עוד יותר.
נכון.
הוא באמת הלך עם הקיץ' עד הסוף, עד כדי כך שזה נהיה מדהים. הוא מופיע בכיכרות הכי מטורפות שיש בעולם, אם זה ארמון שיינברום בווינה, שזה באמת מקום שאתה רק רואה אותו בלי מוזיקה.
טוב, זה קיץ'.
אבל הנשימה נעתקת, אבל אנשים חיו ככה וזה, ואז שם הוא בונה את הבמה, ומאחור האפקטים, והוא לא חוסך, ומקלות, ורקדנים, והכל קיץ', על קיץ', על קיץ', אתה אומר, אני כבר לא מקיא, אני בולע מרוב שזה נהדר.
כולנו עם סוכרת.
לגמרי, לגמרי. ואז יש לו גם כל מיני רעיונות להביא, הוא הביא את שני הסקנים של מקרנה, השיר הזה, את מבינה? עכשיו, מה שיפה זה שיש לזה קהל יעד מאוד מאוד מרתק. זה כמו שאתה אומרים בפוליטיקה, יש ימין שמאל ויש מרכז. לא, יש מרכז. במרכז זה חבר'ה שלא הולכים לרוק אנד רול, ולא הולכים לג'אז, הם לא הולכים למופעי פופ, כל מיני... זמרו, הם רוצים מוזיקה טובה, ואין מענה, והוא נותן את המענה, ואתה רואה אלפים של באמת אנשים טובים באמצע הדרך, כמו שאמרנו מישהו, ממלאים את הקופות ואת הכיסאות, ובאים במחלוצתיהם גם כן, ונהנים ובוכים מכל דבר, כי הוא אומר עד הסוף, אז עד הסוף. במסגרת זה, אז שהוא הזמין שני החבר'ה, מה שנקרא, אלטי קאקרס עם טוקסידו, באים ואומרים, מקרנה, עכשיו, כל הקהל רוקד את המקרנה, כאילו אין אלוהים, עכשיו אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, לא יכול להיות, אבל נהנים. זה מדהים.
דרך אגב, הכי יפה שלו, שהיה מקסים בעיניי, ויש לי עד היום את הוולס הזה בפלייליסט שלי, זה
וולס... אז יש לך אותו בפלייליסט.
יש לי אותו רק עם מה שכתב אנטוני הו... לא, כי אני לא יכולה לשמוע הרבה כאלה.
לא, ברור.
אבל אנטוני הופקינס.
את היצירה שלו.
כן.
אז זה גם סוג של...
כן. שמתי, כן.
זה גם סוג של טריק יפה שלו, להיות פופוליסט.
נכון.
וזה עובד.
הבן אדם מתפרנס.
הבן אדם גם לבוש, וואי. הוא גם נראה, וואי, ולבוש, וואי.
אבל הסוד הגדול זה שאם או שהוא מזייף את זה נורא טוב, או שזה באמת נכון, הוא נהנה מכל רגע.
הוא נהנה.
אני לא עומדת בפני הנאה תאורה של יוצר.
אבל התזמורת שלו גם נהנית.
גם, כולם נהנים.
הם נראים, כן.
אז יאללה, למה לא?
עכשיו, הם מביאים 8,000 מצלמות טלוויזיה, ובונים תוכנית.
מה נשאר לו בסוף?
בלי עין הרע, בן אדם יצר ז'אנר בכל
יצר,
העולם.
יצר, אבל תראה איזה הוצאות.
לא, מה, איזה הוצאות. בוא נדבר על ההכנסות. אז באחד מהם, אז לפעמים יש רגעים באמת מטורפים. ואחד מהם אני רוצה להשמיע לך עכשיו. Okay. אוהבי האיש כבר מכירים את זה, אבל זה מיועד לאנשים שלא הכירו עוד את התופעה.
יש לזה גם וידאו.
בוודאי,
יהיה,
אנחנו...
זאת אומרת, אם בל תשים, אתם תראו.
כן, כן, שלחתי לענבל כבר את הכל עם תרגום והכל כדי ש... עכשיו, למה אני... יש פה שני אלמנטים מאוד יפים. אחד, זה שיר שזה לא יאומן, אני שכחתי ממנו. הסתבר שבשנת 2021, באירוויזיון, הגיעה זמרת צרפתית, ברח לי עכשיו השם שלה, פרי משהו, ושרה אותו, ומסתבר, זה היה שיר שאני זוכר ששמעתי אותו, אמרתי, וואו, הוא כזה שנסון, חזרו אחורה הצרפתים, לשנסון הצרפתי קצת, מה יש לו סיכוי, אין לו סיכוי, ואז הסתבר, הסתכלתי, הוא זכה מקום שני, כלומר, הוא היה כמעט מקום ראשון, שאת המקום הראשון לקחה להקת רוק איטלקית עם שיר לפח. לפח, אבל זה בגלל הצבעות הקהל וכו' כנראה. אבל השיר הצרפתי הזה נעלם מעיניי, כי אתה אומר, אירוויזיון, איזה שירים כבר יש באירוויזיון? ואז פתאום יש את הסיפור של הזמרת. בחורה בת 15, אמה קוק קוראים לה. והיא כבר עשתה כמה שירים וכו'. עכשיו, היא... שוב, אנשים זקוקים לקיץ' ולדרמה, כי בלי דרמה זה לא עובד. היא חולה במחלה מאוד מאוד קשה, שהיא לא יכולה לאכול מוצקים. היא לא יכולה. Mm-hmm. אז היא מוזנת, מה שנקרא, בצינרות.
כן, הזנה מלאכותית, כן. כן.
חיים לא קלים. מצד שני, פייפי המלאך. לפעמים אתה אומר, בורא עולם, באמת, אתה עושה בכוונה קונטראים, מטורפים.
לא, הוא מפצה.
כאילו, כן. וגם קיבלה קול מלאך. והוא מזמין אותה לשיר עם עיבוד, כי היא שעשתה את זה באירוויזיון, זה היה עיבוד מאוד ריתם סקשני, עם קצת תוספות, אבל הארדקור. והוא לקח את כל הקיט שהשיר הזה נותן. עכשיו, זה שיר, את זוכרת את הנמיקי טיפה של ז'אק ברל?
כן.
אל תעזבי אותי. פה זה הפוך, פה זה זמרת, כלומר, אישה שרה, וזה נורא יפה, היא שרה, זה מה שאני. אני מבקשת ממך, אל תעזוב אותי. והשיר נקרא וואלה.
אה.
וואלה זה אומר, כן. זהו. ואומרת את זה שלוש פעמים בפזמון כל פעם. וואלה, וואלה, וואלה. זה מה יש. עם הצחוק שבי, עם ה... קח אותי, זה טוב, זה מה יש. זהו, אני חושב שאמרתי יותר מדי. אפשר עכשיו לשמוע. וזה עיבוד עם, באמת, כמו שהשיר מתחיל בשקט, ולאט לאט זה צומע.
אז הוא עשה, אני מנסה לחבר בין כל...
עיבוד של אנדרי ריו.
אנדרי ריו, והיא שרה איתה.
הוא מלא אותה לבמה.
הוא מלא אותה, בסדר.
ואחר כך נשים את זה בזה, אתם תראו, היא גם קטנה ויפהפייה, ועם קול נפלא. וכמובן, רואים בקהל, אנשים בוכים. עכשיו, יש שם מאמץ לך, 8,000 מצלמות, אם יודעים להיכנס לעישון של הבוכה. תבלו עכשיו.
Écoutez-moi, moi la chanteuse, à tes mis, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je porte. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi. Oh, dis-moi ce qui le reste. Regardez-moi. Avant que je me déteste, quoi vous dire que les lèvres de nom train ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Mon mourre et mon vie. Comme je crève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit. Et je vous supplie, restez longtemps. Ça me surprendrait pas, non. Mais faire se foucher, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas. Il me m'aimait comme tout. Voilà, mais voilà, mais voilà, mais voilà.
טוב, אז זה טבעו של קיץ', שהיה נהדר, ואחרי דקה וחצי הספיק לי. אבל זה יפה מאוד. תקשיב, אמרת שהיא כמעט זכתה. וזה הוביל אותי באיזה אופן מיסטי, לנושא, חבל לי שהוא נשאר לסוף התוכנית, כי אנחנו נדבר עליו שעות, אבל נושא הכמעט, הכמעט הזה, שהוא לפעמים, כמעט.
המילה כמעט?
זה לא המילה, זה הדבר. הכמעט הוא לפעמים יותר אכזרי מהלא.
דוגמה?
סתם, אני אגיד לך מאיפה זה בא לי, ממשהו לא צפוי. יש סדרה, עכשיו אני פתאום לזכת איפה היא משודרת, באחת מהפלטפורמות, שכולם דיברו עליה עם הגבינת קממבר, אף פעם לא יודעת להגיד את השם שלו, קמברבץ', קמברבץ'.
בנדיק קמברבץ'.
בנדיק, כן.
בטח שהוא נולד אמרו להם שם כזה, הוא בחיים לא יעשה קריירה.
שם של מנה.
והוא בן של שני שחקנים, שזה דבר מטורף. לא יכולתם כאילו משהו.
יכולתם לשנות קצת משהו.
גם הבנדיקט, גם הקמברבץ', מניה.
קמברבץ', בקיצור, אותו.
אבל וואז זה נכנס, זה לא יוצא.
זה, כן, זה רק לישראלים כנראה קשה לבטא את השם, אבל בכל מקרה.
גם בפינלנד נראה לי שיש בעיה עם השם.
סדרה שכולם דיברו עליה, אריק, זה נקרא. ומאחר וזו סדרה של לא הרבה פרקים, אז אתה יכול להתמסר אליה. ואז שהסתיימה, הבנתי שכמעט נהניתי. זה השאיר אותי מאוד מתוסכלת. הכמעט הזה, כלומר, אתה ראית את זה?
לא.
לא, אז לא משנה מי שרוצה שילך לראות.
אני לא אוהב סדרות של כמעט.
אבל אתה לא יודע. דיברו עליה ודיברו עליה, והרוב האנשים...
אז היה לך רב ציפיות, ואם לא היו מדברים עליה, יכול להיות שכן היית נהנית.
לא, גם.
גם לא?
גם. אבל עזוב, זה משם בא לי החוויה, כי הסתובבתי עם זה כמה ימים.
היו לך עוד חוויות של כמעט?
אז זהו, ופתאום התחלתי לחשוב על הכמעטים האלה. בכמעט יש משהו צורב. יש משהו צורב, בגלל, כישלון זה גם לא תענוג גדול, אוקיי?
כישלון הוא צורב, הכמעט הוא...
כישלון הוא צורב, כישלון הוא מכאיב. הכמעט הוא לא מרפא. הוא לא מרפא, כי אתה כל הזמן חוזר לאיזה משהו קטן, שאם רק אותו היית משנה, אז זה היה קורה. זה... אני לא יודעת, אני לא ספורטאית, אבל...
היינו צריכים לעשות
פעם
סדרה...
פעם דיברתם על זה, כן, של להיות...
כן, להיות מקום שני, נו.
כן, מדליית כסף זה...
הכי נורא. רק בארץ זה שווה, בכל מקום אחר.
לא, זה שווה, אבל זה הכי נורא פסיכולוגית. ערד, הצלחתי לפחות להשיג מדליה. זהב זה זהב. כסף זה... אני כפסע מהזהב, אבל לא.
הכסף הוא לא ניצחתי, כן.
הכמעט הזה, ואנחנו יכולים... אולי הוא פחות כואב מכישלון, אבל הוא נודניק, הוא לא מרפא. אתה חוזר, הם כמעט התאהבו, הם כמעט התחתנו, הוא כמעט הגיע, עוד דקה וזה היה, אתה יודע
אבל
זה...
אבל לפעמים הכמעטים האלה, מה שנקרא, מצילים אותך מחיים קשים.
איך?
אם אתה כמעט התחתנת, בסוף לא התחתנת, אז אולי עשית טוב. כי...
אני לא, אני מדברת על משהו שרצית, וכמעט...
וכמעט השגת.
כמעט השגת, עכשיו... כמעט, הכמעט נהניתי בהקשר של הסדרה הזאת, קשור לזה.
אני חושב שכל החיים שלנו הם כמעט.
אז זאת השאלה, אני לא הייתי רוצה
כן,
לחשוב
כבר, באמת. הפכנו את הכמעט לזהב. החיים שלנו הם המון כסף, ואנחנו, כדי שהחיים שלנו יראו טובים, הפכנו אותם גם לזהב.
לא, אני, וואי, אמא לי, אני צריכה פה הסבר.
אז אני אסביר לך. אנחנו, כאילו, החיים שלנו הם פועל יוצא של... רצון מול יכולת מול מציאות.
אוקיי.
אוקיי? מכיוון שרצון שלנו הוא מאוד גדול, המציאות והיכולת בינוניים יותר, אז אתה אף לא מגיע למה שאתה באמת נורא נורא רצית. הזהב, מדליה. רוב החיים שלך הם באזור הכסף.
כסף
כמדליה.
אוקיי, בגלל זה לא הבנתי.
נכון. מבחינת מדליית כסף. ואני ממציא עכשיו את התיאוריה הזאת.
אין שום מה להמשיך, זה נשמע מאוד הגיוני.
והכסף הזה לפעמים, כמו שאת אומרת, הוא כל זמן כמעט, והוא קצת צורב, וכדי לחיות איתו בשלום, אנחנו הופכים חלק מהכסף הזה, ואומרים, לא, הוא זהב.
אני עדיין חושבת, אני מדברת על הכמעטים שהם מאוד מוחשיים, והכמעט הזה קורה כשאתה הוא גם, הוא מפתיע כמעט, כי הוא מגיע כמו, איך קראו לחיה הזאת בסרטים מצוירים, ביב ביב,
רולד ראנר.
כן, למה? כי אתה חושב שאתה כבר שם, במה שרצית, ופתאום בא, אז זה, הכמעט הזה, וזה נלקח ממך בשנייה. זה, פשוט...
אוי, עכשיו ראיתי, בדיוק, שוט של אחת, תחרות הליכה, כנראה באיזו אולימפיאדה או אליפות עולם.
שהיא נופלת לזה.
לא, 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 לא. הולכת, נדעתי, ספרדיה, לא משנה, הולכת מישהי, והיא ראשונה.
כן.
והיא הולכת, והיא אוטוטו מגיעה לקו הגמר, והיא כל כך מאושרת, היא מוציאה דגל לפני. שהיא חצתה, וזהו, היא בחיוכים.
כן.
ובשנייה האחרונה, עוקפת אותה מישהי שהיא לא ראתה. היא לא ראתה כל הזמן. עכשיו, הדאבל טק שהיא מסתכלת עליה, והמצלמה הולכת לשם, לא ראית דבר כזה, אין שחקן שיכול לעשות. זה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא בשלוש שניות, אני צרחתי מצחוק ומתסכול, שכאילו אתה רוצה להגיד, מאחורייך, מאחורייך, אל תוציא את הדגל.
זה בדיוק, תודה לך על הדוגמה, זה בדיוק הכמעט, והאם אנחנו נשמע את אדון...
ודאי שאנחנו נשמע את הבלדה על אדון כמעט וגברת כבר.
נהדר.
נכון.
שיהיה לנו יותר נעים בחיים. ושהחיים יהיו הרבה פחות כסף כמדליה, אלא יותר מדליית זהב. על הרד אני לא רוצה לדבר.
שיחזרו, שיחזרו, שיחזרו כמה שיותר וכמה שיותר מהר.
של 24 נבחרות הכדורגל הטובות באירופה. גלי צהל במשדר פתיחה חגיגי לקראת שריקת הפתיחה של יורו 2024. עידן קבלר עם כל מה שצריך לדעת על הטורניר שירתק את כולנו. היום ב3 גלי צהל. גלי צהל ואוניברסיטת בר אילן מציגות מי אני שיר ישראלי. הכנס של עולם המוזיקה הישראלית מציין 20 שנה.
ביום שני, במהלך כל היום, הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה, מתקופת התנך ועד לימינו אנו. ההשתתפות חינם ועל בסיס מקום פנוי.
אני עושה לי מנגינות,
עליזות. ובחמישי הבא, אירוע הוקרה למלחין יאיר קלינגר, באוניברסיטת בר אילן ובקרוב בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.